שלום לכולם, אנחנו היום לומדים את פרשת חוקת במדבר פרק י"ט פסוק א', והתחלנו בסדרת הפרשות שמלוות את חודש תמוז. ומכיוון שחודש תמוז הוא חודש מועד לפורענות, על פי הזוהר, יש לנו את ימי בין המצרים, י"ז בתמוז, לא לחינם קוראים לחודש הזה מזל סרטן כשם המחלה. ואנחנו יודעים שסרטן קשור לחוסר יציבות רגשית, שזה אופייני לחודש הזה. ולכן יש לנו, התחלנו עכשיו בסדרה של פרשות של רפואה, כי תמיד יש קידם השם רפואה למכה. פרשת חוקת, היא פותחת את העניין, ופרשת חוקת תמיד פותחת את הפרשות של חודש תמוז, והיא עוסקת בכמה נושאים. קודם כל, מעניין שפרק י"ט, פרשת חוקת, עוסק בפרה אדומה, שיש מחלוקת עצומה על העניין הזה של פרה אדומה, מה זה בעצם פרה אדומה. יש הבנה ממש 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 לא נכונה של הנושא של פרה אדומה, של אל תשאל שאלות, הנה משהו שאתה לא מבין ואין סיכוי שתבין וכן אל תשאל שאלות. זה לא, זאת לא הכוונה. מיד אחרי פרשת פרה אדומה, פרק כ' ופסוק א', ויבוא בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון. וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. אז יש לנו את הפרשה של מיתת מרים, ובגלל מיתתה של מרים, בעירה של מרים הפסיקה להשקות את העם, ונכנסנו לפרשה מאוד כואבת, שמשה מכה בסלע, למרות שבורא עולם אמר לו לדבר אל הסלע, ואז יצאה הגזרה שמשה ואהרון לא יוכלו להביא את העם אל הארץ. עכשיו, מה שמעניין, שפרשת חוקת, אותו קטע של פרה אדומה, חותם את שרשרת או שורת המצוות שניתנו לעם בסיני עם יציאת מצרים, כאשר פרק כ' מדבר על בני ישראל מסיימים 28 שנים, 38 שנים של סיבובים במדבר, והם כבר בדרך להיכנס אל הארץ. ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין, זה כבר בדרום הנגב. ושם מרים נפטרת ונקברת. כלומר, התורה קופצת בלי להזכיר מילה. מה קרה במשך 38 שנים? יש פה תלונות רבות, כי שוב חסר מים. ועברו, נכון, עברו 40 שנה, עדיין העם עדיין מתלוננים. אז יש לנו את הדרמה של ההכה בסלע. אחרי זה אנחנו מגיעים לסיפור של פטירתו של אהרון, בפרק כ' פסוק כ"ב ואילך. כל הסיפור של פטירתו של אהרון. אחרי כן יש לנו סיפור נוסף, שוב העם מתלוננים, למה אליתונו למות במצרים, למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. וכדי לרפא את העם, משה עושה את נחש הנחושת, פסוק ט', פרק כ"א, פסוק ט'. מיד אחרי זה מגיעים, עוקפים את אדום, עוקפים את מואב, מגיעים מול האמורי, סיחון, מבקשים לעבור בגבול סיחון. סיחון יוצא למלחמה נגד העם, למרות שלא רצינו להילחם איתו, כובשים את ארץ האמורי, כובשים את מלכי סיחון, ובעצם זה הכיבוש הראשון של העם ושל משה, כבר מתחיל כיבוש הארץ. אמנם זה עבר הירדן המזרחי, שהפך להיות אחר כך נחלת שבט גד, ראובן, גד וחצי שבט מנשה, אבל הכיבוש הוא מה שהיום ירדן, עבר ירדן המזרחי, מצפון ים המלח עד מה שהיום דרום סוריה והגולן, הבשן והגולן, ובזה, ואז זה מסתיים, פרק כ"ב, פסוק א', וייסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, ובני ישראל נשארים באותה נקודה עד סוף, עד עלייתו של משה להר, עד סוף התורה, עד סוף ספר דברים. כלומר, זה קורה הכל במהלך אחד, פרשה אחת. איך כל זה קשור לריפוי? ובואו נתחיל מההתחלה. וידבר אדוני משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה. מזה למדו דבר שקשה מאוד, קשה לדור שלנו. לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. זה אומר רש"י. ובמשך דורות רבנים משתמשים בזה בתור תירוץ כולל, כלומר, אל תשאל שאלות. ככה כתוב, ואל תשאל שאלות. בני האדם קשה להם עם זה, ובעיקר בדורות האחרונים, ורבים וטובים עם ישראל איבד בגלל הגישה הזאת. הזוהר בעצם אומר שצריך לשאול שאלות, והזוהר עושה מהלך מדהים ומסביר הסבר מדויק למה פרה, למה פרה אדומה, למה שלא עלה עליה, או למה שריפת הפרה וכולי, למרות שכתוב שאין לזה תשובה, אז איך זה יכול להיות? הזוהר בא לחלוק על החכמים? אז אולי לא הבנו את החכמים. הנה, ואומר לנו הרמב"ן, שזה בעצם הרמז להבין למה הכוונה האמיתית כאן, הפרשה הזאת תשלום תורת הכהנים. כלומר, הפרשה הזאת, פרשת פרה אדומה, פרק מה שנקרא פה בתור פרק י"ט, זאת חוקת התורה, סיפור, כל העניין של מצוות פרה אדומה, זה סיום, תשלום, כלומר, ההשלמה של כל החוקים של תורת כהנים, ונכתבה כאן אחר מתנות כהונה, לומר שגם טהרתן של ישראל על ידי כהן תהיה. וטעם זאת חוקת התורה שציווה אדוני כטעם ואל משה אמר עלה אל אדוני. כלומר בעצם הרמב"ן רומז לנו, והרמב"ן בעצם מייסד מחדש את שרשרת חכמי הקבלה, אבל הרמב"ן שהיה מקובל עצום רומז לנו דבר שפשוט בחשיבה שקטה ועקבית, מה אומר לנו המושג חוקת? ואם הוא אומר פה תשלום תורת כהנים, מהי הפרשה האחרונה של ספר תורת כהנים? ויקרא בחוקותיי. אופס, זאת המילה. ושם רש"י מסביר שכתוב אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו, שואל רש"י, מה חוקות ומצוות זה לא אותו דבר? אז לא. והסברתי את זה קצת בפרשת בחוקותיי, בואו נסביר את זה שוב. כשאנחנו מדברים על חוקות ושם נאמר גזרה היא מלפניי. נחזור למעמד הר סיני. במעמד הר סיני ישנו תיאור נפלא, אדיר ועצום של הזוהר שמתאר את מעמד הר סיני ואומר בשעה שהתחיל הקדוש ברוך הוא לדבר על הר סיני פרחו נשמותיהם של ישראל. וכאשר פרחו נשמותיהם של ישראל, לכן אנחנו מבינים למה העם רואים את הקולות. אתה לא בגוף, אתה רואה את הקולות. ומה אתה רואה, אומר הזוהר, מה ראינו? כל אחד ואחד מישראל, ודרך אגב, כל אחד ואחד, גם אלו שהיו עמנו וגם אלו שלא היו, כל הדורות. כלומר, כל אחד ואחד מאיתנו חווה את זה. אנחנו לא זוכרים את זה כל כך, אבל חווינו את זה, ואולי יום אחד נזכור. ומה ראינו, אומר הזוהר, כל מילה ומילה, איך היא יורדת מלמעלה, מסובבת כל אחד ואחד מישראל, מחזירה לו את נשמתו, כלומר, מחזקת את החיים שבתוכו, ונחקקת בלוחות. וכאשר המילה נחקקת בלוחות, יוצאים ממנה ניצוצות בצורה של ענפים. ומכל חקיקה יוצאים 70 ענפים, ומכל ענף יוצאים עוד 49 ענפים. ומה זה הענפים האלה? זה תובנות, זה הבנות, זה הפירושים של כל אחת ואחת מהמצוות שבתורה, ובתוכם כל אחד ואחד מעם ישראל רואה את הפירושים, את הגזרות ואת העונשים. עכשיו, מה קורה? כל אות ואות, כל מילה ומילה נחקקת חוקה בלוחות. ואז אנחנו שואלים את השאלה, מה ההבדל בין חוקות לבין מצוות? רש"י רומז לנו שיש הבדל, אז בואו נפרש את זה לפי הזוהר יותר לעומק. מה זה חוקה? מה זה חוקה? חוקה, כמו שהיום המונח חוקה, מדובר על חוק שבאופן עקרוני אין להרהר עליו ואין לערער עליו. רק במקרים קשים ונדירים זה חוק אנושי, אבל חוקה לא מערערים עליה. מה העניין של החוקה? אז כאשר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, בעיקר מאות השנים האחרונות, התפתחות של מה שנקרא מהפכת המדע, שהמין האנושי בהתקפת רעב אדירה מתנפל על כל המידע האפשרי, חוקר אותו, הופך בו והופך פה, חופר בו וחופר בו, ומנסה להבין את החוקיות של המציאות. ומהחוקיות הזאת נוצר המדע שבעצם מפרש את החוקיות של כל פן ופן של המציאות. איך חוקי הפיזיקה עובדים, אם זה החוקים של אנחנו מדברים על אייזק ניוטון, חוקי המתמטיקה, לייבניץ וכו', וכל אלו שיסדו את מה שנקרא מהפכת המדע, בצורה כזאת או אחרת, היה להם קשר ישיר ללימוד של ספר הזוהר, שמלמד על החוקיות הזאת, זאת בעצם חוקת התורה. מהי חוקת התורה? אלו הם דברים שהם גזרה, גזרות ועונשים, כלומר בורא עולם ברא את היקום ויש בו חוקים. כאשר גם סר אייזק ניוטון, גם לייבניץ, אבי תורת המתמטיקה המודרנית, ועוד רבים אחרים באותה מאות, שלמדו את הזוהר והבינו שיש חוקיות ביקום, והמוח האנושי, לא רק שהוא מסוגל לחקור אותה, הוא גם מסוגל לפענח אותה, וראוי לו לעשות את זה. על מה שאומר אומרת התורה, וכל בוזאי יקלו, מי שבוזה את הבריאה על ידי זה שהוא לא חוקר אותה, הוא בעצם מקל ראש בחוקיות של הבריאה, ולכן גם הוא מקולל, כי הוא מתייחס אל הבריאה המופלאה של בורא עולם בקלות ראש. והקלות ראש היא בעצם כללה. מדוע? כי אם נתייחס בקלות ראש אל חוקי המשיכה, אנחנו יכולים ליפול ממקומות גבוהים ולהיפגע. ואם נתייחס לחוקי המשיכה והפיזיקה בקלות ראש, גם כשאדם נוהג ברכב במהירות, נאמר עליו, חז"ל אומרים, פורץ גדר ישכנו נחש. מה זאת אומרת? נדמיין את זה בשפה של היום. בן אדם נוסע בכביש מהיר במהירות של 100, 110, 120 קילומטר לשעה, אולי אפילו יותר מזה, ורוצה לעשות קיצור דרך. וכדי לעשות קיצור דרך, כי יש איזה, הוא רוצה לחצות דרך השדות. כשאתה נוסע במהירות של 120 קילומטר לשעה ואתה פורץ, שובר ימינה לתוך השדות, יש קודם כל, ישנם בדרך כלל בכבישים מהירים, ישנם מעקות בטיחות, שעצם זה, כל מכונית רגילה שנתקעת בזה מהירות של 120 קמ"ש, הלכה המכונית. נניח הצלחת לעבור את הגדר, אתה ממשיך ב-120 קמ"ש על שדות חרושים, זרועים, פרדסים, נטיעות וכן הלאה, לא תגיע רחוק. אולי תגיע כמה עשרות מטר בתעופה, אבל לא בנסיעה. מדוע? ברגע שאתה פורץ את המסלול של החוקים שהתורה מסמנת למין האנושי, ברגע שאתה פורץ גדר, מי מחכה לך שם? הנחש בכבודו ובעצמו. כאשר אדם הראשון וחווה אוכלים מפרי עץ הדעת, הם פרצו את הגדר, נשך אותם הנחש. ונאמר בזוהר, נאמר במפורש, ביום אוכלך ממנו מות תמות. אבל התורה אומרת לנו שהאדם הראשון מת בגיל 930. ודיברנו על כך רבות, והזוהר מסביר, זה לא שאדם הראשון מת בגיל 930. ברגע שהאדם הראשון אכל מפרי עץ הדת, הוא טעם את טעם המוות. אילנה דמוותא, עץ המוות. כי עץ הדעת זה עץ הדעת טוב ורע. ומאותו רגע ואילך, אנחנו תואמים את טעם המוות יום-יום, כמה וכמה פעמים ביום. כל פעם שאנחנו נופלים ויוצאים מן הדרך, כל פעם שהאמונה שלנו נפגמת, ואנחנו מוצאים את עצמנו נשלטים על ידי פחד וחרדות, וכעסים וספקות ורוגז, ואכזבות, אנחנו חווים את הנחש. נושך אותנו הנחש. והנחש, כל פעם שהוא נושך אותנו, טיפת ארס ניטעת במחזור הדם שלנו. והנחש, והארס הזה של הנחש, הולך ומתרבה, הולך ומתרבה. נכון, יש לנו איזושהי חסינות, אבל כבר אפשר לראות שמה זה זקנה, מסביר לנו בעל הסולם, זקנה זה ייאוש. אחרי שכל כך הרבה פעמים כעסנו והתאכזבנו ונפלנו, שבע ייפול צדיק וקם. אנחנו כבר לא בחזקת צדיק, כבר אין לנו כוח לקום. ואז הכל רע והכל ציני. חסר תקווה וחסר אמונה. זה כבר מה שנקרא רשעים בחייהם נקראים מתים. אין פה חיות. אין פה שמחת חיים, יש פה מת מהלך. עד שקובעת התרעלה מתמלאת, כאשר כמות הרעל של ארס הנחש מגיע למסה קריטית, אומר לנו הזוהר, זה מפעיל את מה שנקרא נקודת המנעולה. ושמתעוררת נקודת המנעולה, קורה גם המוות הסופי. זהו. עכשיו, כמה רעל שמצטבר, זה משפיע על צורת החיים שלנו, איכות החיים שלנו, מהות החיים שלנו, החזון שלנו. האם יש לנו תקווה או אין לנו תקווה? האם יש לנו אומץ או אין לנו אומץ? האם יש לנו התלהבות או שכבר ההתלהבות שלנו כבתה והפכה לצינה, צינה וקירור, וכבר אנחנו קרים, לא מאמינים, לא באהבה ולא בשמחה ולא בעתיד טוב יותר. ואנחנו רק, כמו שאנחנו רואים פה, אנחנו רק מתלוננים, מקטרים, ואנחנו רוצים לחזור למצרים. נחזור לפחות במצרים, כן, אבל לפחות לא היו לנו תקוות ולא היו ציפיות. בכל היה, שרדנו. ואת הדגה, אומר הזו, אכלנו בחינם. מה זאת אומרת בחינם? לא היינו צריכים לא לברך, לא לתקן, לא לקחת על עצמנו את התיקון של העולם כולו. זה מוות. זה מוות. זה, אם אין אחריות, אין חירות. והזוהר מסביר לנו, לכן, די בפשטות, את מה זה אפר פרה אדומה. יש חוקים. אנחנו היום עם המדע של היום יודעים שהיקום בנוי בחוקים מאוד ברורים ומדויקים, ואם אנחנו מסתכלים על החומר, הטבע של היקום, כל החומר בנוי קודם כל מאטומים, ואטומים בנויים בעיקר פרוטונים פלוס, אלקטרונים מינוס, נייטרונים זה הסינתזה. הנה יש לנו קו ימין, קו שמאל, קו אמצע. חסד, גבורה, תפארת. או בשפת הקדמונים, מים, ארבעה יסודות, מים, אש ואוויר. רגע, אז מה עם יסוד האפר? או, אז זה כבר, אנחנו מדברים על זה הרבה שנים. זה החלקיק האלוהי, שזה מה שמחבר ומדביק את כולם יחד לאטום. כי לא, אם אין את החלקיק האלוהי, הם לא יישארו ביחד אפילו שבריר של רגע. כל אחד ירוץ לדרכו, קוראים לזה פיצוץ אטומי. רחמנא ליצלן. אז מה העניין? יש לנו עכשיו את הכוחות האלה, והכוחות האלה, שבעצם כל דבר ביקום בנוי מהם, כל מכשיר חשמלי בנוי מהם, כל מערכת בנויה מהכוחות האלה. עכשיו, סעיף י"ח בזוהר פירוש הסולם, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה, היי פרה לדחיותה כאתיה, לדכאה למסעבי פרה קבילת משמאלה, ומנו לשמאלה שור, כמה דאמר אופני שור מהשמאל. אדומה סומקה כברדה, דכתיב, כשושנה בין החוכים, אדומה גזרת דינה. אוקיי, אז איך הפרה באה לטהרה, לטהר הטמאים? ומי הוא לשמאל? הוא שור. כשאנחנו מסתכלים על אחד המקומות ששם רמוזים הכוחות האלה, מרכבת יחזקאל, ספר יחזקאל, פרק א', ושם יש לנו מרכבת יחזקאל, שמופיע שם פני האריה לימין. האריה זה סמל החסד, הנתינה, קו ימין וכן הלאה, האהבה והאחווה. וקו שמאל זה שור, שהוא מסמל את יסוד, אם האריה זה מים, השור זה יסוד האש. דין, מינוס, חוסר, וגם גבורה שזה התגברות. זה השור. עכשיו, אם יש לנו את האריה ויש לנו את השור, עכשיו קו אמצעי זה הסינתזה, זה הנשר. ומה שמחזיק את כולם יחד, החלקיק האלוקי, שזה החלקיק של היגס, זה אפר. עכשיו, הבנו מה זה שור, קו שמאל, דין. מה זה פרה? אומר הזוהר, פרה היא הנקבה של השור, כלומר זה מינוס בריבוע. אדומה, לכל יסוד יש גם צבע. אז אם אנחנו אומרים על יסוד האריה, חסד זה לבן, משהו לבן זה אומר שהוא נותן כל מה שהוא מקבל. והצבע של הדין, של השמאל, של הכוח של האש, זה אדום. זה בעצם אורך הגל הנמוך ביותר לפני שזה נהיה חום ואש. אז מה זה פרה אדומה? זה מינוס בשלישית. זה מינוס של מינוס של מינוס. זה אש של אש של אש. ולכן, כדי לרפא את הדין, שהמוות זה דין, שאומר בעל הסולם, מה זה מלכות? היא מקבלת מן השמאל. מלכות זה החלקיק של איקס, שזה בעצם מה שמחזיק את הכל, זה הכלי, זה הנשמה של האדם. אם הנשמה של האדם מופעלת רק על ידי השמאל, רק על ידי הדין, אז זה מביא אותנו למה? לטעם המוות. טעם המוות. אם אני מצליח למתק את הדין ברחמים, על ידי זה שאני כופה את החסד על הדין, אברהם עוקד את יצחק, שוב אברהם יצחק יעקב, ימין שמאל אמצע, אברהם, כל הסימבוליקה הזאת, אם אנחנו לא מבינים קבלה, זה באמת נראה ככה כתוב גזרי, וכשאתה לומד את הזוהר, אתה מבין שהכל, יש פה נוסחאות שממצות את כל המבנה של היקום. לכן זה נקרא זאת חוקת התורה, ככה היקום עובד. זה כמו שבן אדם לא יכול להגיד, בורא עולם, למה בראת החשמל? למה כוח המשיכה? אם לא יהיה כוח המשיכה, לא היו חיים. כולנו היינו מעופפים לנו לכל עבר, וכל היקום כולו הופך לאבק. אין חיים באבק, אין חיות באבק. זה שיש כוח משיכה, זה סוד. כל ארבעה הכוחות של הפיזיקה, גם הם ארבעה, הם, אם נסתכל על זה טוב, נראה איך שכל הכוחות האלה, המידה שלהם, העוצמה שלהם, זה בדיוק במידה של לאפשר חיים. בורא עולם, למה בראת את זה ככה? כדי לאפשר חיים. איך בדיוק בראת את זה? לא יודע, קשה להסביר לכם. תלמדו קבלה לעומק, תלמדו עץ חיים של האריז"ל, מתחילים לאט לאט להבין את הפיזיקה של ניוטון ואת תיאוריית הקוונטים וכן הלאה וכל יתר ואת הסינגולריטי, הכל שם. אבל לא כל אחד, לא לאו כל מוחה סבילדה. עדיין יש הסבר לכל דבר. ופה ההסבר של הפרה האדומה, אז יש לנו, אנחנו לוקחים פרה אדומה שלא עלה עליה עול. כלומר, היא לא עשתה חסד לאף אחד. כי אם העיקר שגידל אותה שם עליה את השמיכה שלו, לרגע, לא רציתי לשים על הרצפה שלו, לא יתחלך, שם את השמיכה שלו הפרה. היא פסולה להיות פרה אדומה לצורך המצווה. מדוע? היא נתנה שירות למישהו. מה שנקרא חשמל חי. מה זה אומר? זה משיכה של אור דחוכמה, שזה מה שהורג. כלומר, רצון אגואיסטי לקבל לעצמו בלבד, ככל שיותר עוצמתי ויותר מתחזק, כך הוא מביא למה שנקרא מוות, היי וביי. ואחרי בני אדם, מה לעשות? הם לא יודעים. אם אנחנו לומדים, תעשה את מה שבא לך, תמשוך מהיקום כמה שיותר, תשיג כמה שיותר, אם זה על ידי כסף, אם על ידי, לא משנה איזה חוויה של ריגוש, וסמים ואלכוהול וכן הלאה, לא חסר היום מה? ככל שההיי יותר גבוה, כך הביי יותר עמוק, ככל שהחיות יותר עוצמתית, אור דחוכמה, שמאל מושך אור דחוכמה, קו שמאל, המינוס, כך הקצר יותר מפוחם ויותר כואב, מה שנקרא הבוקר שאחרי. איך אנחנו מרפאים את זה? איך אנחנו מרפאים את המוות שנתנו בעצמנו? למה? זאת חוקת התורה. זה לא רק העניין של פרשת פרה אדומה. זאת חוקת התורה, זה מסכם את כל החוקים. כמו שבחוקותיי מסיים את ספר ויקרא, אבל בעצם במילה בחוקותיי יש רמז. זה לא מסתיים ממש עד פרשת חוקת. עד אז יש עוד ועוד תורות כהנים וקורבנות וכן הלאה, עד הפרשה הזאת ממש. איך אני עכשיו יכול לרפא את הדינים האלה שנוצרו על ידי, מה לעשות, ככה יקום נברא. ככה יקום נברא, בצורה שבה, כמו שאנחנו שואלים, אז למה בורא עולם יש קצר? למה בורא עולם, אם בן אדם מת ממתח גבוה, למה בן אדם נהרג כשהוא נופל מבניין גבוה? אנחנו שואלים את זה. כן, אנחנו לא שואלים, אנחנו לא מתווכחים בורא עולם למה זה קורה, למה החוקים הם כאלה. גם אנחנו יודעים שאדם שלא מתחשב בחוקים האלה, אז מי שמקל ראש בחוקים של חשמל, ומשחד את המהנדס חשמל שנותן אישור על הבנייה של הבית ולקבל טופס 4, שלא יתפלא שהבית נשרף. למה? אתה עובר על חוקי היקום, פורץ גדר, השכנו, נחש. אתה מקל ראש בחוקים של הבריאה. אתה מקל ראש בחוקים של הנהיגה, באותה מידה, כמו שאמרנו. זה לא עונש של בורא עולם. זה הטיפשות של האדם, הנישא את עצמו. מי שמכניס את האצבע לשקע. אותו דבר. שבא כאן, בעצם, אם כך, מהי המכה הגדולה ביותר? שכאשר האדם מפעיל את הרצון לקבל לעצמו בלבד, מינוס של מינוס של מינוס, זה מביא עליו את המוות. בתשלומים. טיפה של רעל פה, טיפה של ארס נחש פה, ועוד טיפה ועוד טיפה, עד שמלאה קובעת התרעלה, והאדם נפטר סופנית. ואז ממש פה זה כבר מוציאים
האלקטרוניקה הישראלית המהוללת, את כל מערכת.
תעודת פטירה. אז אני ממשיך וקורא מהזוהר. פירוש, אני קורא את הפירוש על פסוק י"ט, סעיף י"ט בזוהר של פרשת חוקת. צד השמאל נקרא שור, ונודע שהערת החוכמה נמשכת משמאל. אמנם רק ממטה למעלה שהוא אור נקבה, דהיינו המלכות, וזה נקרא שור תם, שהוא דין רפה, להיותו ממטה למעלה. כלומר, זה מה שנקרא כוח התגברות, שהדין הוא רפה, כלומר הדין הוא בשליטה. וזה נקרא ממטה למעלה, נחזור לזה, כי זה מאוד חשוב. כאשר יש התעוררות ממטה למעלה, זה גם נקרא מים נוקבין, מן, העלאת מן. זה דין שהוא רפה, והדין שהוא רפה יכול לתקן ולמתק את הדין הקשה. אבל מבחינת אור זכר מאיר ממעלה למטה, שזה בעצם כאשר אדם אומר, בא לי, מתחשק לי עכשיו, לא מעניין אותי שום דבר, לא חוקים ולא מצוות ולא שום דבר, בא לי עכשיו, אני רוצה למלא את תאוות ליבי ללא גבולות. זה נקרא אור הזכר ממעלה למטה. מדוע אור הזכר? כי זה מתעורר מבורא עולם, בורא עולם לא עושה גבולות. האם בורא עולם, שהוא אין סוף, יש בו סיום, סוף וגבולות? ממש לא. לכן כאשר מבקשים, הוא נותן. מי שיכול לעשות גבולות זה רק הנבראים, רק אנחנו. רק אנחנו עושים את הגבולות. כלומר, שבן אדם אומר, בורא עולם, למה אתה לא נותן לי מספיק כסף? בורא עולם אומר, אני נותן לך אין סוף. הכל תלוי בכלי שאתה בונה. בורא עולם, למה לקחת לי את הצאן ואת הבקר ואת הבריאות? אני לקחתי, אני רק נותן. בורא עולם רק נותן. כמה שאנחנו צריכים ללמוד קבלה, כי אחרת האמונה פשוט ברצפה. כי אנחנו לא מבינים. לא מבינים את החוקה של התורה, את החוקים. ושלא מבינים את החוקים, אנחנו בצרות, כי אנחנו בעצם חושבים שיושב שם מישהו למעלה, שזה תפיסה אלילית לחלוטין, שאין לו מה לעשות, זה רק להניש אותנו. לא, תלמדו את החוקים, ואל תעופו מהכביש. אל תהרגו את עצמכם. תאכלו בריא, תיסעו בזהירות, לא תמותו, לא תרגישו את המוות. כלומר, המוות זה הפעלה של קו שמאל, אור הזכר. למה אור הזכר? בורא עולם הוא הזכר, אנחנו נבראים הנקבה. הזכר נותן, בלי גבולות. אז שאנחנו מבקשים הוא נותן. המאיר ממעלה למטה, שהוא קו שמאל דזרנפין. קו שמאל מושך את האור מלמעלה למטה. וזה אסור להמשיך. למה אסור? אסור מישון לאסור, זה מקביל. ברגע שאני מושך את הקו שמאל, את האור הזכר, אני נשרף. אני פשוט נשרף. בדיוק מה זה קצר? כאשר בגלל טעות או תקלה, יש משיכה כמעט אינסופית או לא מוגבלת של אנרגיה מהרשת. ואז יש קצר, יש התחממות, שריפה, והמתח נופל. זה קצר. כאשר אתה מושך מהמערכת יותר ממה שאתה מסוגל לשאת. ועל כן הוא נקרא דין קשה, ונקרא שור מועד. ושור מועד בהלכות, אם אנחנו מסתכלים על הגמרא, שור מועד אסור בהנאה. אתה לא יכול לענות משור מועד, אתה לא יכול לענות מדין קשה. זוכרים? שור זה קו שמאל. למה יש שור מועד ושור תם? דין קשה, דין רפה. יש שתי דרכים לטפל בדין. הדין חייב להיות. דין קשה זה מלמעלה למטה. זה לקבל עצמו בלבד. זה שמאל של שמאל של שמאל, זה מוות. זה מעורר את הרעל ואת המוות, וזה הורג את האדם. כלומר, כאשר אדם הוא אנוכי ועסוק בעצמו בלבד, והוא לא משעבד את עצמו לתועלת של משהו מעבר לאינטרסים הפרטיים האישיים שלו, אינדיבידואליזם ונרקיסיזם צרוף, זה כאב תופת, סבל בל יתואר. אין לזה מרפא, זה שור מועד. אי אפשר ליהנות מזה. אסור בהנאה, מדוע אסור בהנאה? כי זה, כל הנאה כזאת שורפת והורגת. אז איך אנחנו מרפאים את זה? כאשר אנחנו לוקחים את הפרה אדומה, תמימה, ואש, מרפאים עם אש. אתה צריך לעשות דין על דין. כלומר, עצם זה שבן אדם אוסר על עצמו את האגואיזם, את האנוכיות, ומהפך את המלמעלה למטה, למלמטה למעלה. מה שנקרא מים נוקבין, מסירות נפש. מה מרפא את הכאב של האדם? הרי אנשים מסתובבים בעולם הזה בכאבי תופת. סבל בל יתואר. ומאיפה הכאב מגיע? זה לא, זה מבורא עולם? בטח. אבל בורא עולם אומר, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול, אני לא עושה גבול. הגבול הוא אצלך. אתם קובעים אותי. אנחנו קובעים את ההערה. והכלי לא מושך לו פחות ויותר מאשר רצונו לקבל. אלא מה? זאת חוקת התורה. החוק אומר שאתה מושך אור בלי גבולות, זה שורף אותך בגבולות. והייסורים הם קשים וזה נקרא דין קשה. איך אני מתקן דין קשה? מלמטה למעלה, רק דין הרפה מתקן את הדין הקשה. איך אתה מתקן את הדין הקשה? על ידי זה שאתה מתגבר. התגברות זה גם דין. אבל זה דין שבא מלמטה. לכן זה נקרא הערה מלמטה למעלה. התגברות, כאשר אדם מוסר את נפשו בהתלהבות, בשמחה, בחשק, מוסר את רצונו ואת נפשו ואת חייו לבורא עולם. מה זה? זה לא שהוא מוסר את נפשו למוות, אלא אדם מגביר מה שנקרא כוח התגברות. אתה מזהה את החשק, את הרצון וכולי, ואתה עוצר את זה ופועל בצורה של השפעה לזולת, השפעה לבורא עולם. השפעה, אתה יודע שכל מצווה שאתה עושה זה כדי לתקן את המין האנושי עוד טיפה ולהעלות את כל המין האנושי עוד קצת במעלה. לעשות את רצון בורא עולם. זה מה שנקרא מים נוקבין. למה זה מים נוקבין? זה נקבי שהנקבה, אנחנו, כולנו נקבות, כי כולנו מקבלות, מקבלים במקום של קבלה, אנחנו הבריאה, לא הבורא. אנחנו מקבלים את השפע, ואנחנו עכשיו עלינו ההתגברות, העצירה, זהו גיבור, הכובש את יצרו. איך אני עושה את זה? אני מהפך את הדין לרחמים, זה תלוי בי. בא לך שיהיה לך טוב, תדאג שגם לאחרים יהיה טוב. וכאשר אנחנו עושים את זה, הכוח שנוצר, שנקרא מים נוקבין, התעוררות מלמטה למעלה, הוא זה שמתקן את המוות. הוא זה שהופך את השור מועד לשור תם. ושיש דין רפה, הדין הרפה מתקן את הדין הקשה. וזה ולכן, אנחנו לוקחים את הפרה האדומה התמימה, שורפים אותה באש. והאפר שנוצר יש בו את הכוח הזה לעורר את הדין הרפה שמתקן. הרי גם שאדם עוצר בעצמו זה דין. דין זה עיכוב. מה זה? אני מעכב את עצמי. כן, 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 בא לי לאכול את כל הלחם הזה, ממלא מלא אותו בשניצל. ואני עוצר בעצמי, אומר, רגע, רגע. קודם כל זה כמות ענקית. שנית, יש פה אולי עוד אנשים רעבים, בוא נחלק. איזה תענוג יש שבמקום שאתה אוכל את הכל לעצמך ואחר כך אתה שונא את עצמך כי אתה מפוצץ, אתה עם צרבת וכן הלאה וכאבי בטן ואתה משמין, במקום זה שאתה אוכל עם עוד אנשים ואתה הופך את זה לסעודת מצווה, שאתה מחלק דברי תורה ושמחה ואהבה, אתה לא אוכל לבד. כי מי שאוכל לבד, מת לבד. כי זה המוות. להיות לאכול לבד, לקחת לעצמי בלבד. זאת הקללה הכי גדולה של המין האנושי יכול לייצר. אבל כשאני מהפך את הכיוון, אני עוצר את הדחף לעצמי בלבד, ואני מעורר מסירות נפש, מים נוקבים, עשייה למען הזולת, תיקנתי. האפר פרה אדומה, היה בו את הכוח הזה של להפך את השור מועד לשור תם. את הדין הקשה לדין רפה. את המים דוחרין, אור הזכר, למים נוקבין, מסירות נפש. מן, מים נוקבין, מסירות נפש. ההתעלות ממטה למעלה. ולכן, עניין של אפר פרה אדומה מרפא את המוות, ולכן יש סגולה עצומה לריפוי של המוות, לשמוע בשבת את קריאת התורה של חוקת התורה, שזה מטהר בצורה לא רגילה. גם הלימוד של זה, והתובנה של זה, והיישום של זה. עכשיו, איך אנחנו, מה, לוקחים את הפרה אדומה, שורפים אותה לאפר, מוסיפים עץ ארז ואזוב ושני תולעת, לא משנה איזה עוד עשבים, אתה מקבל את זה עכשיו אפר, ואת האפר הזה הכהן היה שם בה במי מעיין. וימי המעיין מטהרים את הטמאים. אלא מה? יש בעיה. איזה בעיה נוראית וכולי. מי, אם זה בן אדם טהור, מתעסק עם אפר פרה אדומה, הוא נהיה טמא. ואם הוא טמא, הוא מתאהר. אין לזה סוף. אין לזה סוף. אלא שאם נקרא טוב, הוא טמא, מי שעוסק באפר פרה אדומה, מתאמה, אבל הוא טובל במקווה וטהור, והוא כבר טהור בערב. אוקיי? כלומר, זוהי טומאה קלה. מדוע? מכיוון שיש פה דין. ודין זה אי נוחות מסוימת. יש פה אי נוחות מסוימת, יש איזו התמרמרות מסוימת. רציתי לאכול לבד, אבל אמרתי, נו, נאכל עם עוד אנשים שגם הם יענו. כן, אבל אם הייתי אוכל לבד, הייתי יותר יכול ליהנות מהאוכל. כשאתה מארח אנשים, אני מארח אנשים, אני לא מסוגל לטעום את האוכל שאני אוכל. שאני מארח בסעודה, הרבה אנשים, אתה עסוק עם האורחים, אתה תואם לצאת ידי חובה. אתה נהנה מתי נהנה מהאוכל? אחרי שכל האורחים הולכים, עולם אחד שאני אוכל מה שנשאר, זה ממש טעים. נכון, אבל המילוי שיש מזה שחילקת, הוא עצום, הוא אדיר. זה נשאר לתמיד. יש פה מילוי שהוא לתמיד. העניין אבל, שלקחת האפר פרה אדומה, לשים במי מעיין ולטהר. וזה בפשטות. היום אנחנו מדברים על הסמליות של רפואה, אז יש חיסונים. איך אומרים באנגלית, בהרבה שפות, חיסון? וקסיניישן, שבא מהמילה וקה בלטינית, וקה זה פרה. כי החיסון הראשון היה באבעבועות של פרות. בכל אופן נאמר על בורא עולם, השם שמות בארץ. בורא עולם שם את השמות של דברים בפי בני האדם. למה המונח הזה נתפס בתור המונח לחיסון? רמז. איך מחסנים את האדם ממוות? העיקרון הזה של אפר פרה אדומה. העיקרון הזה של להפך את הדין ואת הכאב על ידי מסירות נפש. על ידי השריפה. איך אני שורף את הפרה האדומה שבתוכי, שלא עליה לעול, את כל המוות שצברתי בתוכי, את כל הרעל של הנחש, בהתלהבות ומסירות נפש. שאז הדין הרפה מתקן את הדין הקשה. כל המחלות הם בעצם סוג של דין. איך שהזוהר אומר, כאשר האדם עובר על חוקי הבריאה, ואז הבורא דן אותו למיטה, בטט, שזה, לבורא עולם אין בית סוהר, זה עולה הרבה כסף בית סוהר. מה הוא עושה? היום יש בית חולים. זה שאדם רתוק למיטתו, זהו כבר אסירו של קדוש ברוך הוא. הוא אסירו של קדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להתרוצץ בעולם, זהו כבר אסיר. שואל הזוהר, אז מותר לרופא לבוא ולרפא אותו, לשחרר אותו מבית הסוהר של המלך? אומר הזוהר, כן, להפך, אבל קודם כל צריך לרפא את הנשמה, את מה שגרם לבעיה. ואז שהרופא, לכן העבודה של הרופא היא קודם כל לטפל בנשמה. זה הרופא האמיתי. הוא לא רק נותן תרופות וטיפולים, ובודק מאיפה הצרה והכאב וכן הלאה, ולמנוע את ההמשך על ידי אוכל לא נכון, ועל ידי כל הדברים האלה שגרמו למחלה בחיצוניות, אבל הוא גם בודק מה גרם למחלה באופן פנימי. זה הרופא האמיתי. לא רק זה, הוא גם מתפלל על החולה שלו. לא נרחיב פה את הדיבור, אבל כל הסוד של הרפואה נמצא כאן. ועכשיו, בהמשך, שאנחנו הזכרנו פה את העניין, הנה העניין של מרים ואהרון. אומר לנו אריה הקדוש, כאשר נפטר צדיק גדול, אנחנו קוראים לזה פטירה. למה הוא נפטר מהאשליה של העולם הזה? הוא עולה בסערה ובשמחה עצומה השמיימה. סוף סוף הוא נפטר מכל העיכובים ומכל ההגבלות, מעולם השקר. יכול ללכת לעולם האמת. הוא כל כך רצה להיות בעולם האמת. ולכן צדיקים במיתתם נקראים חיים. הרי רבי שמעון יכול לעזור, אברהם, יצחק ויעקב עוזרים יותר, הרבה הרבה יותר מאשר אם היו בגוף מוגבלים ומוכים וחבולים כל יום על ידי השקר של העולם השקר. זה בעצם הסיפור, ולכן זה פטירה. אבל כאשר צדיק עוזב את העולם, הוא מעלה מים נוקבין, בא בימים. קרבו ימיו למות, כל הצדקות שלו וכל המצוות שלו וכל האורות העצומים שהוא בנה לנצח, צדקתו עומדת לעד. כל הימים שלו, שהפכו להיות מהלכים, כמו שדיברנו על כך לפני כמה פרשות, שהזוהר אומר, כל יום ויום יצווה השם חסדו יומם. כל יום בסוף היום הופך להיות למלאך. ואם זה מלא במצוות ועשייה, וחיבור, מצוות מלשון ציוות עם האור האלוקי, עם האור של הבורא. אם כך, עם כוח על-אנושי של להתגבר ולשלוט ולהשליט את הדין הרפה על הדין הקשה. את האלטרואיזם על האגואיזם. את החירות בתור אחריות. על השעבוד ליצרים וכן הלאה, ולחושך ולכאב. כאשר צדיק גדול עולה לשמיים, הוא מעלה כל כך הרבה מים נוקבין, מסירות נפש עצומה, מן, העלאת מן עצומה, שזה מתקן את אותו יום. אז שלכן, הזוהר אומר, כאשר מזכירים את פטירתם של צדיקים, זה מתקן לנו. לכן, מתי זה נאמר? זה מופיע על פרשת אחרי מות, שאנחנו מתחילים, הפרשה עוסקת ברובה ביום הכיפורים. אבל יש פסוק שפותח אותה, ויהי אחרי מות שני בני אהרון. למה להזכיר ביום הכיפורים שני בני אהרון? כי מיתתן של צדיקים מכפרת. ופה יש לנו שני צדיקי על. מי יותר גדול ממרים הנביאה ואהרון הכהן? וכאשר הם נפטרו, אנחנו מתחברים לתאווה העצומה שלהם, של העלאת מים נוקבין, של חיבור לעולם העליון. לזה אנחנו מתחברים, וזה מרפא. לעורר את אותה תאווה בעצמנו, זה מרפא. זה דין, מים נוקבין, שמתעוררים מלמטה. ולמה זה גם קשור לבאר? כי עד עכשיו הבאר נתנה מים בזכותו של מי? של עצמה. לעם ישראל אלו היו מתנות. הבאר הייתה מתנה אחת בזכות מרים. המן הייתה מתנה בזכות משה. ולכן בהמשך גם עם ישראל לא סובל את המן. שלוש המתנות, שימו לב, מרים, הבאר. מה קורה בסוף הסיפור? נכון, משה לא מאמין שהעם ישראל יכול לעשות את זה לבד, בסוף עם ישראל נכנס לארץ לבד, כמו שאמרנו, שבורא עולם אומר למשה רבנו, כדי שהירח והכוכבים יזרחו, אתה, השמש צריכה לשקוע. כדי שיהושע ועם ישראל יזרחו, אתה צריך ללכת. ולכן פה יש מה שנקרא outsourcing. אחרי שמרים נפטרת מן העולם, הבאר מפסיקה לתת מים. מי מעורר את הבאר בסופו של דבר? לא משה. מה מופיע לנו בסוף? ומשם בארה היא הבאר אשר אמר אדוני למשה, אז ישיר ישראל, אני פסוק י"ז, פרק כ"א, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אין עולה. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. כלומר, כדי שהבאר עכשיו תוציא מים, השרים, ראשי השבטים, היו שרים לה והיא הייתה מעל המים. כלומר, אנחנו רואים איך אנחנו עוברים ממצב שעם ישראל במדבר הוא פסיבי. פסיבי. ילד. חסר אחריות. והנה עכשיו הבאר, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. באותה מידה גם כן, עם ישראל קצה נפשו בלחם הקלוקל. למה? המן בא בזכותו של משה. אי אפשר ליהנות מארוחות חינם. הנה הייתה ארוחת חינם, 40 שנה ארוחת חינם. לא רצינו את זה יותר. אבל המתלונן, ובאו הנחשים. מה הוא סמל הרפואה? האוניברסלי כמעט. הנחש. הנחש? הנחש הזה. שוב, והנשוך נחש. והיה כל הנשוך ראה אותו חי, ואומרים חז"ל, וכי נחש ממית וכי נחש מחיה, אלא כאשר היו בני ישראל. מסתכלים כלפי אבים שבשמיים, היו מתרפאים. כלומר, כאשר יש את המסירות נפש, את ההתעוררות של האמונה, אז יש גם רפואה. ואותו דבר גם בפטירתו של אהרון, שבזכותו היו ענני הכבוד. והנה אהרון הולך לעולמו, ועכשיו עם ישראל צריכים להגן על עצמם לבד, והם מצליחים, הם מכים את הכנענים שמתקיפים אותם, ואחר כך הם גם כובשים את החלק הראשון שלהם מן הארץ. אנחנו נמצאים בזמן שכולנו יוצאים מן הגלות, מגיעים אל כמטחווי קשת לארץ המובטחת. איך אמרנו? הכל מסתיים, פרשת חוקת מסתיימת, שעם ישראל כבר חונים על שפת הירדן מול ירדן יריחו. והחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, רק צריכים לעבור את הירדן. כשמשה רבינו עוזב את העם, מיד למחרת יהושע נותן תורה וחוצים את הירדן. זה ייקח מבחינת הקריאה עד סוף התורה. כלומר, אנחנו עוד, יש עוד זמן, אהרון נפטר בראש חודש אב, לוקח עוד זמן עד שמשה רבינו נפטר, זה בחודש אדר, ובחודש ניסן, כלומר, שנה אחרי תחילת, אחרי פטירת מרים, שנה יותר מאוחר, משה עוזב, ושתמו אבל, ימי אבל משה, 30 יום למשה, למחרת עוברים את הירדן, מתחילים את כיבוש הארץ. אבל ההתחלה, כשעם ישראל מתחילים לרשת את הארץ, זה כבר קורה פה, והנה בעצם זה עניין המשיח. עניין המשיח זה שאנחנו לא מחכים שמישהו יבוא ויעשה עבורנו את זה. כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לעם יחסים, וזה התעוררות של העם מלמטה, לעורר את הקדושה מלמעלה, להיטהר, למסור את הנפש על הקדושה, על האמונה, זה מרפא את הנשמה, ושמתרפאת הנשמה, מתרפא גם הגוף. רפואה שלמה לכל החולים, ולכל אלה שאסורים במחשכים, לכל החטופים, ולכל הפצועים, שנזכה לרפואה לעם ישראל ולעולם כולו. תודה רבה.